האורח שלנו היום בפודקאסט נולד בגן יבנה לפני 31 שנים, הצעיר מבין שלושה אחים. בן לעובדת משק בית שעברה אירוע מוחי והפכה לסיעודית, ואב שנדד בין בתי כלא ומכוני גמילה עד שנפטר ממחלת הסרטן. את ילדותו עבר בשכונת שעריים, ברחובות, וכבר בגיל צעיר, תחת מציאות כלכלית קשה, סימן לעצמו יעד לצאת משכונת המצוקה ולפרוץ לעולם המוזיקה. את דרכו בתחום החל כזמר סקיצות, עד שהוזמן להופיע עם אייל גולן, שזיהה את הפוטנציאל והחתים אותו בחברת ההפקות שלו. ואז כבש את מצעדי המוזיקה עם להיטים כמו מסיבה בחיפה ופרח בשממה ועוד רבים וטובים. הוא השתתף בתוכנית מחוברים, החל לדגמן בחברת לי קופר וגם הפך לשופט בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון. אינטימי היום עם איתי לוי. תמונה אחת ככה שאתה זוכר מהאלבום עכשיו שראינו?
חושב שה... התמונה של החיבוק הזה עם אמא שלי, כזה עושה לה, שמה לה את היד כזה ככה. זה תמונה שיש לה המון המון, המון עוצמה. ילד שמגיע לטיול מהבית ספר, כולם באים עם ההורים שלהם, ואמא שלי ככה לבד, איתי ביחד. דרך אגב, היה טיול מאמר. מרגש. אישה חזקה.
ברגעים שאתה זוכר את אימא, חזקה, יציבה, צוק איתן.
וואו. אני חושב שאימא שלי קצת אולי לא גאוותני להגיד את זה, אבל אני חושב שאימא שלי הבן אדם הכי חזק שפגשתי בחיים שלי. גם היום, שהיא במצב הזה, אתה רואה בן אדם שאני לא אגיד מתכחש למצב שלו, אבל משדר כל הזמן... אופטימיות, הכל בסדר, הכל טוב, הכל טוב, איך את מרגישה, הכל טוב, הכל... אני לא יודע אם היא באמת מבינה מה היא אומרת, אבל זה מדהים.
בוא נראה קטע אחד, שאתה מתקשה לשיר לאימא שיחד איתך על הבמה, חנן בן ארי.
וואו. כן, נו. מה אתה אומר? מרגש. אתה רואה גם אם תקרא את השפתיים, אז היא אומרת תודה רבה. איזה בן אדם. אילוי, תשמע, יש המון... יש לי המון שיחות עם הקדוש ברוך הוא.
מה הוא אומר על זה?
תשמע, אני מסתכל על החיים שלי, אני רואה... קיבלתי המון מתנות. נלקחו ממני המון, אבל... קיבלתי הרבה, הרבה. חושב שהוא גם מגזים קצת.
זה קורה לך שזה קורה לה, שאתה בן 18, נכון?
התחלתי להתמודד עם משהו שלא הכרתי אף פעם.
אתה בעצם סועד אותה כמה שנים.
כן, 7 שנים בערך. 7 שנים.
זה ציטוט שלך, הייתי הפיליפינית של אימא.
נכון.
שמה זה אומר?
הכל. מתחיל אם זה לקום איתה בבוקר, להכין לה אוכל, ואם אני אגיד את זה גם בצורה הכי קצת לא נעימה, אבל אם זה גם לשים לה תחתון ולסרק אותה ולמרוח אותה בקרמים ולקלח אותה. כן, שנים עשיתי את זה.
מה המצבה? עד כמה היא בעצם מודעת?
אני חושב שהיא מודעת. היא לא מודעת למצב הבריאותי שלה, כי כמובן אני לא משתף אותה. אבל היא מודעת, זאת אומרת, סליחה, היא מודעת לכל מה שקורה איתה, שהיא לא יכולה ללכת הרבה, והיא לא יכולה להכין לבד שתייה, והיא לא יכולה לבשל, והיא לא יכולה להתקלח לבד. מודעת. מודעת לזה.
היא מבינה איזה כוכב נהיית?
וואלה, אני לא נראה לי שאני יודע. אני חושב שהיא מודעת לזה שיש לה בן שהוא שר, שהוא זמר, שבאים אליה לפעמים אנשים, אומרים לה, איזה ילד מקסים יש לך, איך הוא שר ואיזה שירים, והיא לא, לא נראה לי שהיא מבינה את הלופ הזה שאני נמצא בו, את, את המסע הזה. אבל יודעת שיש לה בן ששר, שמפורסם, אבל היא לא יודעת כמה.
אם אנחנו חוזרים לזיכרון ילדות ראשון שלך.
וואו. יום אחד היה איזו שיחה שישבנו ודיברו על הבעבועות רוח. לא יודע, כל אחד צריך לזכור מתי הוא קיבל הבעבועות רוח. ואיך, למה אני זוכר את הגיל שקיבלתי הבעבועות רוח? כי אמא שלי יושיבה אותי. אני זוכר שהיא גם מרחה אותי, זו הייתה איזו משחה כזאת לבנה שהיא מתייבשת. שמים אותה והיא מתייבשת, אני זוכר את הריח שלה, אלא ריח כל כך חזק. זה מזכיר לי את הריח שגם אני, של, ה, של הבית סוהר, שאני עד היום מריח אותו. לפעמים יש לי כזה את החומר הזה. אז היא דיברה איתי תוך כדי, אז היא אומרת לי, אתה יודע שאני ואבא התגרשנו, וזה, אני זוכר, הייתי ילד בן ארבע. ממש שיחה, זה הזיכרון הילדות הראשון הכי חזק שלי. פה הבנתי בעצם, שאני לא ילד רגיל. זאת אומרת, לפני זה גם לא הייתי ילד רגיל. בסך הכל 4 שנים. לא היינו משפחה רגילה אף פעם. אבא נרקומן, אז בשנות ה-80, זה לא היה משהו רגיל. היום אפשר להגיד כמעט, ואין נרקומנים, זה מצחיק להגיד את זה.
אבל אם אני שואל אותך על זיכרון ראשון, מתי הבנת שאבא לא בסדר, אחר?
אני חושב שבכיתה ב'. כיתה ב', היה מסיבת הסידור, אצלנו הייתי במוסדות דתיים כל הילדות שלי, ואז אבא שלי נכנס לבית ספר, אני זוכר. כולו קעקועים, עגילים, בית ספר דתי. אני חושב שקיבלתי אלם, זה היה השוק של החיים שלי. רציתי שיקברו אותי באותו רגע. לא הבנתי מה קורה איתי. איך אני יוצא מהסיטואציה הזאת? כי אני כל הזמן ראיתי.
מה עשית?
הייתי בהלם.
התעלמת, חיבקת.
ברור, כי ראיתי שהוא מתבייש. היה איזה קטע שהוא... הוא פתאום מתבייש כזה. הוא נעמד כזה, אני זוכר את זה ממש, וואו.
היה לך דיבור עם אבא?
כן, היה לי דיבור איתו.
אבל שוב פעם, הייתי רואה אותו... היית מסוגל להתעמת איתו, אבא, למה אתה לא יוצא מזה?
אני חושב שזאת שאלה שאף פעם לא שאלתי אותו.
היה תקופה שהוא בעצם גר מתחת לבית, נכון, בחצר.
נכון, מתחת לבניין. היה לנו איזה ספה נפתחת. והוא היה ישן שם. הייתי יורד, נגיד, מהבית ספר, אז... אני זוכר שהייתי עושה את הסיבוב הזה שנייה מהמדרגות, הולך לראות אם הוא נמצא שם, אני זוכר. תשמע, זה מראות מזעזעים. אני לא יודע, אני חושב שיום אחד מישהו שאל אותי, מה, איך אתה עברת את החיים האלה, אני אומר את זה במילה, פשוט לא התעכבתי. לא התעכבתי לנסות להבין.
אבל היית, גם נאלצת להשקיע המון המון אנרגיות בלהסתיר.
כן, הייתי פשוט לא מדבר על זה. כי תשמע, הייתי, זה מצחיק להגיד, אבל הייתי במקום מאוד נורמטיבי.
ואז אתה בא לבית ספר, אתה מקפיד להפגין... עברית רהוטה.
כן, הרשת פנים, עברית רהוטה.
רק שלא ידעו.
שלא ידעו. שלא, אתה יודע, התמודדות בתור ילד עם חברה, זה דבר לא פשוט. לא רציתי אף פעם שיהיה לה את, את המיתוג הזה. הילד של הנרקומן. הייתי מוכן להיות הילד של האמא עם האירוע המוחי, זה דווקא מאוד החמיא לי. זה מאוד עשה לי טוב גם. כן, לאישה כזאת שווה לי להילחם.
והזכרת את הבברות, ואמרת, זה מזכיר לי את הריח של הכלא, הוא גם ישב בכלא וביקרת אותו שם.
נכון, המון שנים. אני חושב שאבא שלי ישב, ולדעתי, חושב שבערך 20 שנה, במצטבר. 3 שנים, 4 שנים, 6 שנים, 4 שנים, 2 שנים. ישב בתי סוהר מאוד מאוד קשים. כלא נפחה, חרמון.
כלא נפחה, באת אליו פעם אחת בפורים.
כן. היה מסיבת פורים. ואחותי אמרה לי שעושים מסיבה לילדים של האסירים, אז זוכר שמאוד התרגשתי. כאילו, לראות את אבא שלי, לא הייתי רואה אותו הרבה. המון בטלפון. גם הייתה משעה מדויקת כשהוא מתקשר, היינו מחכים ליד הטלפון. שבים, מתקלחים מהר לפני, לא לפספס את השיחה, אתה יודע. 8 בערב, טק, הוא מתקשר. ו... היה מספר לי שהוא עובד בתפוחים, בכתיף תפוחים, בצפון. ואז אמר שיש מסיבה של הילדים של האסירים, תגיעו מחופשים. יצאנו בשעה 7 בבוקר, היה מונית, כזו לקחו מונית גדולה, עם כמה ילדים של האסירים גם, שנסעו איתנו. ואני זוכר שעד שהגעתי אליו, זה היה בערך 8 שעות, ובדקו אותי כמו, אני לא יכול להסביר את זה, כאילו, באזורים כל כך אינטימיים.
מה שלא תבריח משהו.
כן. וואו, היה מזעזע. לא פשוט. גם העבירו אותי מהגדר. ראיתי אותו רק בשעה 2 בצהריים, זאת אומרת, משבע יצאתי מהבית. והוא ביקש לא ללבוש מדי אסיר, אז ישבנו ב... הוא כזה התגאה בי ליד כל האסירים. הנה הבן שלי, תכירו אותו וזה. וזהו. בדיוק 30 דקות ראיתי אותו. ונסעתי הביתה.
ואז היית שם עם מסכה. שהוא רצה שתוריד, ואתה פשוט לא רצית להוריד.
הפשתי את המסכה של הפאור רנג'רס. לא רציתי להוריד אותה. אז הוא אמר לי, תן לי לראות את הפנים שלך, וזה, אמרתי, אבא, תראה, עוד מעט. לא עכשיו.
כלומר, אתה מבין שיש פה איזו אנלוגיה לחיים, שתקופות ארוכות פשוט הסתובבת עם מסכה.
כן.
בכיתה לא ידעו שאבא נרקומן, שהוא בכלא,
לא מה היית אומר? לא ידעו בכלל שההורים שלי גרושים, ובכלל לא ידעו, הייתי מספר שאבא שלי איש צבא, שאבא שלי חי ב... אני אדם לא יודע מה זה המקום הזה, אבל... הייתי אומר להם, אתם רואים פה, הנה, אתם רואים את המפה הזאת, גרינלנד, אבא שלי שם. הוא איש צבא, למה... שאלות ילדים שואלים, מה אבא שלך לא בא? איפה אבא שלי? שאבא שלי בצבא. שנים.
כמה במוזיקה אתה מבטא את הכאב הזה?
תשמע, אני אדם מאוד עצוב. אבל לפעמים אנשים רואים אותי, אומרים לי, איך אתה אומר דבר כזה? אתה משמח. אני אדם מאוד אמביוולנטי. זאת אומרת, שתמיד אני מסתכל על החיים בשני צדדים. תמיד אני מחבק את העצב, זאת אומרת, אף פעם לא... הדחקתי את החיים שלי, לא את העצב שלי. תמיד הכרתי בזה. כשהיה לי כואב, אז הייתי הולך לשיר, הייתי יושב עם חברים, כל הזמן, אתה יודע, לא דווקא להדחיק את זה, יותר למלות את זה.
כמו חווית את הכאב, לא ניסית להדחיק אותו.
כן, בטח. זוכרת עצמי, ילד מאוד מאוד עצוב. בוכה הרבה. בוכה המון. וואו, הייתי בוכה המון. בוכה, לא מבין. לא מבין מה זה הסיפור הזה, מה זה, מי יצר את התסריט הזה?
אתה מתחיל בעצם כזמר סקיצות.
כן.
של הגדולים מכולם.
שזה המקום, דרך אגב, שהגעתי אליו. הבריחה הזאת, של הרצון הזה כל הזמן למלות את עצמי, אז הייתי, אתה יודע, הכנסתי אולפן, נכנסתי לאיזה אולפן יום אחד, ביקשתי רק לשיר.
אבל אבי אוחיון ואסף צרויה, שהם מהגדולים, בין השאר הם כתבו את דרך השלום וכו'.
היום הם גדולים.
אתה לא מעיז בכלל להגיד, אולי תיתנו לי שיר שלי?
לא מעיז.
רק אתה מדגמן לגדולים שישמעו ויחליטו?
כן, כן.
מה, זה חוסר ביטחון? לא היית מודע לערך של עצמך?
לא יודע אם זה חוסר ביטחון, אבל חשבתי שאני לא ראוי.
למה?
כי הסתכלתי אחורה על החיים שלי, ואמרתי, תשמע, יכול להיות שזה הסרט שלי. יכול להיות שאני... צריך להישאר במקום הזה, לא לקפוץ מעל, לא לטוס למעלה.
בדיסוננס הזה, בהיעדר הערכה עצמית לבין הלהיט שנהיה כמעט שיר אהבה שהם נותנים לך, זה לא קצת מבלבל אותך?
שגם הוא הגיע בייסורים. נכנסתי בטעות לאולפן, ממש בטעות, ביד המקרה. וראיתי חבורה של אנשים יושבים על הרצפה, אבל פתחתי את הדלת, אני אומר לו, אסף, מה אתם עושים פה? אומר לי, תשמע, מקליטים רגע איזה שיר. אמרתי לו, אפשר לשמוע? תשים לי, נשמע. אז שמעתי. ואז אמרתי לו, תן לי להקליט רגע. כי ראיתי שהיא קצת מסתבכת. זה בחורה הקליטה את זה.
והשאר זה היסטוריה. על זה נאמר.
השאר, כן, אחרי זה עברו שנתיים וחצי, ועד שהם נתנו לי.
אבל בשיר השני שאתה אחרי זה מוציא חוטים ומיקרופונים, ואתה, בניגוד להערכות שלך, זה לא עומד בציפיות, אתה נכנס מתחת לסמיכות.
זה רגע שהרגשתי שאני חוזר אחורה, לאותו הילד ההוא. לאותו הילד ההוא, שם בשכונה, שגדל, זה רגע, אני חושב שאמרתי, וואי, וואי, זה לא... אין סיכוי בעולם.
ואז מה, תעוקות בחזה, קלקולי קיבה...
הקאות. היו ימים שלא ישנתי גם. אני חושב שהרבה שנים לא ישנתי. הייתי מחכה שהאור יגיע, רק אז נכנס למיטה. גם ישן כמה שעות אולי. חברים שלי קוראים לי כל הזמן, עטלף, מה עטלף אתה? הייתי מחכה שהאור יגיע כל הזמן, ממש. כי הטראומה הזאת, לצאת ממנה, לקח לי הרבה זמן.
והסמים לעולם לא היה אופציה?
של מי?
סמים.
אופציה של מי?
שלך.
ממש לא. תראה, ילדים של נרקומנים מתחלקים לשניים.
בדיוק. זוהר ארגוב, גילי ארגוב, וכאלה שאומרים, ראינו את המודל, לא נתקרב לזה.
זוהר ארגוב, גילי ארגוב, גבי לוי, איתי לוי. זה... אני זוכר ששנים הייתי רואה נרקומנים, והיה לי זעק רע. זאת אומרת, לא... אני לא חס ושלום מייצג את הנרקומנים, ואתה יודע, ואומר ש... כולם חרה, ולא, חס ושלום, אני לא מדבר על זה בכלל. אבל אני חושב שאנשים נרקומנים זה אנשים לא פשוטים בכלל. זה מכונות משומנות שישיגו הכל. גם אם זה במחיר הילדים, גם אם זה במחיר הבית, גם אם זה במחיר הכבוד. כדי להשיג את המנה, כדי לספק את הרצון שלהם, בלי לחשוב שנייה... על מישהו אחר.
ואז שוב הגיע השיר המיוחל, והיו מיליוני צפיות, ואתה על גג העולם, ואתה עושה גם כסף, ואתה נוסע על מרצדס, נכון?
תשמע, נוסע על מרצדס. החלפתי אותה, האמת. שתדע.
במרצדס יותר...
לא, 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 במשהו אחר. דווקא טיפה יותר פשוט, כן.
למה?
קודם כל לא עשיתי כסף, הרבה שנים. אולי הייתי כוכב, אבל לא עשיתי כסף. אני חושב שרק בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה, התייצבתי, ברוך השם, גם לא עניין אותי הכסף, אתה יודע? לא עניין אותי. רציתי פשוט לחיות, רציתי להיות בן אדם נורמלי. רציתי להיות איש נורמטיבי. רציתי להיות איש טוב. לא אכפת לי.
אז אפשר לשאול שתי שאלות. למה קנית מרצדס, או למה החלפת את המרצדס?
קודם כל, למה קניתי מרצדס? אני אגיד לך. תשמע, זה פרט לא רלוונטי, אבל לא רלוונטי. ואני אגיד למה. סליחה, כשהייתי, אני מתרגש לדבר על זה. כשהייתי ילד, כן, כשהייתי ילד הייתי הולך ברחוב, ורואה אנשים נוסעים. זוכר שיום אחד ראיתי את אייל.
גולן.
כן, נוסע במרצדס, אמרתי, וואו, מגיע לו. איזה בן אדם, עובד קשה, אתה יודע, מאיפה שהוא בא. הלוואי ואני אגיע יום אחד ליום הזה, שאני אסע על מרצדס, אבל לא מהמקום שקניתי את המרצדס כי היה בא לי, כדי להראות לאנשים שזה אפשר ואתה יכול. וזה החלום שלי, וזה האוטו הראשון שקניתי בחיי.
אז למה מכרת?
כי... טיפלתי באותו הילד הקטן הזה, שהיה לו את החלום הזה.
הרגעת אותו?
כן, הרגעתי אותו. הוא נסע, הוא נהנה. ואני חושב שהיום במקום הזה שאני נמצא, זה מקום שהוא המון, המון, המון ריפיתי. ריפיתי אותו. המון, המון שנים. הילד הזה, ואני בכוונה מדבר על הילד הזה, טיפחתי אותו. קניתי לו את כל מה שהוא חלם. וזהו. ואני חושב שהיום אני במקום ש... אני לא צריך להוכיח לעצמי.
לא, צריך להגיד שהופעת כבר בהיכל נוקיה, התארחת בכמה תוכניות בכוכב הבא לאירוויזיון. בקיצור, אתה על הסוס.
תשמע, חובת ההוכחה חלה עליי.
כל יום אתה פוחד ליפול מהסוס?
תשמע, זה פחד אדיר. זה פחד אדיר.
אם תהיה שוב נפילה, כמו אחרי הלהיט הראשון,
כן.
תתמודד אחרת, או יש חשש ששוב, אתה יודע, תיכנס לקוצר נשימה ותעוקות והקאות?
אני לא חושב על זה.
וטוב שכך.
יש בי צד מאוד אופטימי. ואתה יודע, נפילה ועלייה וטיסות, זה משהו שהוא מאוד אינדיבידואל. יכולים להגיד לך היום, אתה לסוס, אתה כוכב, אני לא... אי אפשר להתכחש להצלחה.
לפעמים... אני מקווה שאתה יודע לחסוך כסף ליום סגרירי, אתה יודע.
אתה אומר, שטר לבן ליום שחור. זה אמא שלי אומרת לי את זה כל הזמן.
רק שימשיך כך.
כן, רק שנמשיך כך, כן. רק לעבוד. ולהיות אנשים טובים, זה מה שחשוב.
תעלה ויעלי לעונג. תודה רבה.
אני כבוד גדול. תודה לך.